בוקר טוב, שבוע טוב. אנחנו ממשיכים, ברוך השם, בתניא, בצור ירום, לקוטי אמרים, סוף פרק י"ב. עצרנו במעשה של רבי ישראל סלנטר, נמשיך את המעשה ובעזרת השם נמשיך לפרק י"ג. אז המעשה כך היה. רבי ישראל סלנטר רצה לנסוע על חתנו רבי אליעזר. בזמנו הרכבות היו קצת כבדות. היה לוקח 3-4 ימים עד שמגיעים. הוא היה רגיל לעשן, וכדי שלא לצער את אלה שלא מעשנים, הוא נכנס לשבת בקרון מיוחד לאלה שמעשנים. באותו קרון ישב עוד איזה אברך צעיר, שהעישון מאוד הפריע לו. אותו אברך היה קצת גאה, ולכן הוא נהג בו כאחד הריקים. הוא ביקש ממנו שלא יעשן בקרון זה. אמר לו, אבל זה קרון של מעשנים. אמר לו, נכון, אבל זה מפריע לי. רבי ישראל התחשב בו ולא ישן. בינתיים היה קצת חנוק שם בקרון, ולכן הוא פתח את החלון. אמר לו אותו אברך, אל תפתח את החלון, זה מפריע לי. יש לי שפעת. מיד הוא סגר את החלון. רבי ישראל ישב במקומו והחל לנמנם. לקח אותו אברך כסם אחד, והתחיל להכניס אותו באוזן של הרב. הוא נבהל תוך כדי שינה ושאל מה קורה. אמר לו שהוא משמיע נחירות תוך כדי שינה וזה מפריע לו. רבי ישראל לא מצא מקום אחר לשבת, וכך נשאר במקומו והמשיך לסבול מאותו אברך עד שהרכבת הגיעה ליעדה. והנה כשאותו אברך ירד מהקרון, ראה שיש התקהלות גדולה של אנשים בתחנת הרכבת, שאל אותם לפשר התקהלות זו, אמרו לו שרבי ישראל סלנטר אמור להגיע היום, ולכן כולם מחכים לו. אמר, אם כך, זו הזכות שלי להגביל את פניו של גאון זה. אך כאשר התברר לו שרבי ישראל סלנטר אינו אלא אותו זקן שהוא צייר אותו במשך כל הנסיעה, הוא הזדעזע ומיד ניגש אליו והתנצל על התנהגותו המבישה וביקש את סליחתו. אמר לו, אני לא ידעתי שכבודו הוא רבי ישראל סלנטר. חשבתי שכבודו הוא איש פשוט. אמר לו הרב שגם לאיש פשוט לא כדאי להפריע. ראה רבי ישראל שאותו אברך הוא בצער גדול, שאל אותו לשמה הוא הגיע לעיר זו, אמר לו שהוא למד היטב את כל הלכות שחיטה, והוא בא לכאן כדי להיבחן אצל רבי אליעזר ולקבל ממנו תעודה של שוחט. הוא לא ידע שרבי אליעזר הוא חתנו של רבי ישראל, אמר לו שיבוא אליו ויבחן אותו, ואם יראה שהוא יודע היטב את ההלכות, הוא יקצר לו את הדרך וישיג לו תעודה באופן מיידי. הוא בחן אותו בהלכה וראה שהוא לא יודע מאומה בהלכות שחיטה. אמר לו בלשון עדינה, אתה עדיין לא בקי כל כך בהלכה כדי להיות שוחט. לכן, כדאי שתחזור על כל ההלכות עם מי שמבין בזה. רבי ישראל שלח לקרוא לחתנו רבי אליעזר, ואמר לו שאברך זה מעוניין להיות שוחט בעיר שלו, ושהוא ממליץ עליו מאוד, אלא היות ואברך זה שכח חלק מההלכות, הוא מבקש ממנו בקשה אישית שהוא בעצמו ישב ויחזור עם האברך הזה על כל הלכות שחיטה ויבחן אותו עליהם. ישב רבי אליעזר והתחיל ללמד את אותו אברך, והנה הוא רואה שאברך זה לא קולט מאומה. אבל כיוון שהוא התבייש להחזיר את פני חמיו ריקם, לכן הוא החליט לבקש עליו רחמים שהקדוש ברוך הוא יפתח את ליבו, שיזכה להבין ולדעת את ההלכות היטב. עד שלבסוף הוא נהיה שוחט מעולה. הוא נתן לו תעודה ראויה לשמה ושלח אותו בכבוד לעירו. כשאנשים שמעו שרבי ישראל סלנטר נתן לו תעודה של שוחט, כולם רצו לאכול רק מהשחיטה שלו. זה סוף הסיפור. מה אנחנו רואים מפה? רומא זה גדול בישראל, באיזה ענבה הוא מתנהג. בן אדם מציק לו, עשה מה שעשה, על מה הוא הסתכל? על הנשמה, לא מעניין אותו המעשה, לא מעניין אותו הגוף. אנחנו מתחילים את פרק י"ג בתניא קדישא, ואנחנו נראה פה בהקדמה שנותן פה הרב יורם עליו השלום לפרק, קצת תמצית מהפרקים הקודמים שלנו, ואנחנו נראה גם שהמעשה של רבי ישראל סלנטר, שזה בדרך כלל, שזה לא בדרך כלל, זה כלל אצל הצדיקים, שהם מתייחסים לנשמה. הצדיקים מתייחסים לנשמה, לא מתייחסים לגוף. אז בוא נראה. ברוך השם, אנחנו מתחילים את פרק י' ג' ככה.
בוקר טוב.
בעל התניא הביא לעולם חידוש, שהפך את כל ההנהגה של עבודת השם מן הקצה אל הקצה. עד בעל התניא, מה שהיה חשוב זה לגדול בתורה. זה להיות, יותר נכון, סליחה, מה שהיה חשוב זה לגדול מאוד בתורה ולהיבדל מן העם כמה שאפשר. אין מקבלים מהם עדות ואין מגלים להם סוד ואסור להתלוות עם העם בדרך וכו'. ככה מבואר בפסחים מ"ט עמוד ב', שעמי הארץ לבין גדולי הדור היה ביניהם מחיצה, מה שנקרא. הוא יביא את זה פה. שמי שלא היה גדול בתורה היה נחות, לא היו מחשיבים אותו. אומר, כשהיה רעב לא נתנו להם אוכל. ככה הייתה התפיסה, הרי כתוב בגמרא, כן? אומר פה, איפה, הנה, רבי פתח אוצרות בשני בצורת, אמר, ייכנסו בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי גמרא, בעלי הלכה, בעלי אגדה, אבל עמי הארץ אל ייכנסו. קודם כל, בשני בצורת פתחו את המחסנים, רק מי שתלמיד חכם וכולי, ייכנסו, ייקחו, עמי הארץ אל תיכנסו. היה הבדל. אומר, ממשיך ואומר, אני חולק על כל השיטה הזאת. בא בעל שם טוב הקדוש ואמר, אני חולק על כל השיטה הזאת. ואני מתחיל דף חדש. אני לא מסכים לדרך הזאת. חייבים לקרב את עם השם. הוא אמר את הדעה הזאת, אבל מי שנכנס בעובי הקורה לקעקע את החומות שיצרו גדולי הדור בפני הכניסה של האנשים הפשוטים עליהם, היה זה בעל התניא. לכן, מבחינת האדמו"רים, הוא היה רב שיחסית סבל הכי הרבה. הוא סבל יותר מהבעל שם טוב, יותר מהמגיד ממזריץ', יותר מרבי נחמן ויותר מרבי נתן. מאסרים מבזים מאוד היו מנת חלקו. וגם אחר כך הוא סבל מהרדיפות. אמנם, הוא סבל הכי הרבה מכולם, אבל בסופו של דבר, הוא זכה שהשולחן הערוך שלו יתקבל כמו השולחן הערוך של מרן. ודבריו בשמיים עושים פירות. דהיינו, מי שנמצא באיזה בעיה ואומר ג' פעמים, רבי אושיאני, וקורא קצת בספר התניא, הוא נושם מיד. זה מועיל בכל דבר, בזיווגים, בפרנסה, בבריאות הגוף, וכיוצא בזה. הכוח של בעל התניא מתבטא בשלושה דברים. הראשון, אהבת ישראל כקטן כגדול. לאו דווקא בגיל, אלא לקטן ביראת השם ולגדול ביראת השם, ללא הבדלה. נקודה שנייה שהייתה בו, זה להוריד לעולם את תורת החסידות שיש לה כוח להציל את האדם שזרו לא יידרדר להתעסק עם הגויים. אפשר לבדוק ולראות שכל אדם שלומד תניא, אף פעם לא יקרה שאחד מבניו או נכדיו או צאצאיו ייקח אישה לא יהודיה או להפך. תמיד הזרע שלו ישמר. נקודה שלישית, אף פעם לא תיפסק קדושת השבת והתורה מזרו של איש כזה. אומר פה הרב יורם, אומר, כשאני ראיתי את עוצמתו לפני כ-40 שנה, אמרתי שצריכים לקבוע את חיינו על הספר הזה שנקרא תניא. נשים לב שהמילה תניא היא אותיות איתן. איתן פירושו חזק, להיות חזק מכל רוחות שבעולם. זוהי מעלה גדולה. לכן יסוד ההצלחה של כל אדם ביראת שמיים, הוא עד כמה הוא קשור לתורת החסידות. ובפרט לתורה קדושה זאת. בעל התניא יסד תנועה נפלאה, תנועת חב"ד, שהמטרה שלה היא להכניס אהבת ישראל בכל אדם. לא מסתכלים על הגוף של האדם, אלא על הנשמה שלו. איך שאלה איזה אישה את הרבי באחד קבלת קהל שלו שמה? ראתה את הרבי, עומד שם שעות על גבי שעות, באה אומרת לו, איך הרבי בגילו המופלג, יכול לעמוד ככה יום שלם בלי להתעייף? מה הוא ענה לה? כשסופרים יהלומים לא מתעייפים. הרבי הסתכל על כל יהודי ויהודי בתור יהלום. הוא לא ראה עכשיו את הגוף, הוא ראה את הנשמה, הוא ידע שזה חלק לא קם ממעל. שכל יהודי זה חלק מהקדוש ברוך הוא. החבר'ה שהיו פה שבוע שעבר מנתניה, השלושה האלה, הנחמדים האלה, אחד מהם אחרי השיעור שישבנו פה בא אליי שם ואמר לי, אומר לי, תשמע, אני כל הזמן מסתכל כשאני רואה יהודי שעובר על איזה משהו, אני לא מסתכל עכשיו על מה הוא עשה, אני עושה הפרדה. הוא אומר, אני מסתכל, המעשה שלו נפרד ממנו. הוא אומר, ככה אני אוהב כל יהודי. הוא בעצמו לא עשה כלום, הוא לא חטא, הנשמה לא יכולה להיות נגוע. הפרדה, הרי בהסתכל על הנשמה. חלק אלוקה ממעל. הרי אמרנו פה, מתי אדם חוטא? אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אז אם נכנסה רוח שטות באדם והוא עשה את העבירה, זה לא אותו אדם באותו רגע. החלק האלוקי שבו לא יכול לעשות את זה. גם אומרים שהחלק האלוקי של הנשמה מסתלק בזמן שאדם עושה חטא. הנשמה של האדם היא דבר גדול מאוד, ואסור להפלות בין יהודי ליהודי. שום דבר לא יכול לשנות נשמה יהודית, צריך לאהוב יהודי בגלל שהוא יהודי. אל תסתכל על מעמדו הכלכלי, או על מעמדו הפוליטי, או על מעמדו האזרחי. כל זה אבל אבלים. כשמשה הגיע למצרים, הוא מצא את העם ב-49 שערי תומה. הוא מצא אותם כבר בסף של הסף. והוא ממש מסר את נפשו עליהם. הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. הוא אפילו לא שאל מי זה היהודי הזה. אלא מיד הלך ועשה למצרי הזה תיקון גדול. זו המעלה של אהבת ישראל. זה העניין של אהבת ישראל. כל יהודי לאהוב אותו באשר הוא יהודי. נכון, יש מעשים, נכון, יש דברים שהם קשים וכו'. יהודי הוא יהודי, חלק אלוקה ממעל. זה חלק מהקדוש ברוך הוא. אוקיי, הוא כרגע מה שנקרא לא מיישר קו. אוקיי, כרגע הוא הולך בדרך כלשהי. תדון אותו לכף זכות. כל הקושי, כל הדיבורים, כל הסיפורים, כל היצר הרע, תדון אותו לכף זכות. אפשר ועוד איך אפשר. אם הוא חלק אלוקה ממעל, תדון אותו לכף זכות. אבא יש לו ילדים, כמה ילדים בבית? אחד הילדים לא מיישר קו עם הבית. מה אומרים לו שאר האחים לאבא? אחד יגיד לו, אבא, תשמע, אנחנו נעזור לו. אחד יגיד לו, אבא, עזוב, צריך לקרוע אותו, אבא צריך לדפוק בו כדור, להעיף אותו, אבא צריך להרוג אותו, אבא. כל מיני, מה שנקרא משפטים שאתה שומע ביומיום בחברה בחוץ. אלה צריך לעשות להם ככה, אלה צריך לעשות להם ככה, הם הדעות שלהם מכרו אותנו, עשו לנו, צריך להרוג אותם, צריך זה. אבא יכול שיעשו את זה לבן שלו? לא, הוא לא יכול. אז איך אתה מעיז בכלל לעלות את זה על השפתיים? איך? זאת הנקודה. כל אבא רוצה לראות שכל הילדים שלו מתיישרים, אז אני בא אומר לקדוש ברוך הוא, טוב, תשמע, הבן שלך עכשיו בגלל שהוא לא בקו, הוא לא בדרך, אני רוצה להרוג אותו? מה אבא אומר? ככה אתה מתנהג לאחיך, ואם זה היה הפוך, אם אתה היית ככה? אין מה לעשות, צריך לדון כל יהודי לכף זכות. קשה, יש מעשים, נכון? גם צריך לשלם על מעשים. צריך לשלם על מעשים, העולם הוא לא פרוץ. כן, יש דין ויש דיין, מה שנקרא. יהי רצון שנזכה להיות מיורשי הספר הקדוש הזה, ספר התניא, בבחינה הרוחנית שלו, שכל היודו על בוריו במתכונתו כפי שנכתב והבנתו התורה, לא יצא מן העולם עד שכל אבונותיו יהפכו לזכויות. זהו ספר שיכול להוביל את האדם ממצב של זדון למצב של זכות. העבודה היא ארוכה וצריכים לעבוד עם הרבה סבלנות ומתינות. מתון מתון, כתוב מתון מתון 400 זוז שוויה, ככה בברכות, שם איזה מעשה עם איזה שיקוטית, בסוף שאלו אותה מה השם שלה, אמרה מתון. 400 זה גימטריה, אליהו הנביא זכור לטוב, וגם גימטריה הפרנסה, שכל הפרנסה תלויה בערך אפיים. סבלנות, צריך הרבה סבלנות. בפרק י"ב, מה שסיימנו, הסביר הרב שבינוני יש לו יצר הרע. הוא לפעמים מתעורר, אבל היתרון של הבינוני שהוא תמיד מצליח להתגבר עליו, ולא חוטא כלל. כלומר, אצל הבינוני עדיין התאוות נמצאות, רק שהן לא בשימוש. כי הנפש האלוקית שלו היא חזקה מאוד, והיא עודפת אותן בשתי הידיים. כך שלא יבואו לידי ביטוי, לא במעשה, לא בדיבור ולא במחשבה. זאת המעלה של הבינוני. ההבדל בין צדיק לבינוני, הוא שהצדיק לא צריך מי שיבלום אותו, כיוון שאין מה לבלום אצלו, הוא הגיע למצב שלא שייך אצלו כלל שליטה של מחשבה זרה או פגומה, בבחינת וליבי חלל בקרבי, שהרגו בתענית, אבל אצל הבינוני, היצר הרע עדיין נמצא בקרבו, ומדי פעם הוא מתעורר, אלא שהמעלה של הבינוני שהוא מצליח לבלום אותו, כגון כאשר עולה בליבו איזה טינה על רעייתו, או על בנו, או על חברו, תכף הוא דוחה את היצר בשתי ידיו, ומכה בו בכל כוחו, ומיד הוא בורח ממנו כל עוד נפשו בו. לכן כל ימיו הוא במלחמה, כל הזמן הבינוני יש לו מלחמה. וזה דבר שצריך להבין. כל החיים שלנו זה מלחמה עם היצר הרע. אין דבר כזה שבן אדם יכול לשבת רגל על רגל ולהגיד, נעזוב אותי. כי הוא כל הזמן שם.
כן, אבל מי שלא מאמין,
גם
מי שלא מאמין נוח.
אתה צודק, נכון. אבל,
מה הוא יודע?
אבל, גם אם אתה תישב עם בן אדם, כמו שאתה אומר שהוא לא מאמין, כן? ואותו אחד, אתה תציב לו את היומיום שלו, ואת הדילמות, וכל מיני קונפליקטים שיש לו ביומיום שלו, הוא יבין שהוא נלחם ממשהו. כי לכל בן אדם יש קול פנימי.
בגלל זה הוא הולך לפסיכיאטר.
הולך, כל אחד הולך, כן.
כל מיני כן, מבות כן. וכל מיני.
כל אחד.
הוא לא מאמין כי הוא יודע שזה קשה עליו.
זה לא שלא, תראה, אפשר להגדיר, אוקיי, בוא נגיד, בן אדם שאתה אומר, הוא לא מהצד הזה, שהוא בא בשם התורה, באמונה, אוקיי, בסדר. אבל בגדול, בגדול, כל אחד מבין שיש לו עוד מישהו איתו, מה שנקרא. וכמו שכתב בעל חובת הלבבות בשער החמישי, שער איחוד המעשה. אמרו על חסיד שפגע אנשים שווים ממלחמת אויבים, ושללו שלל אחר מלחמה חזקה. אמר להם, שבתם מן המלחמה הקטנה, שוללים שלל, התעתדו למלחמה הגדולה. אמרו לו, ומהי המלחמה הגדולה? אמר להם, מלחמת היצר וחייליו, עד כאן. הם הלכו למלחמה, חזרו ממלחמה עם שלל, אמר להם, עזבו, זה קטן, זה שטויות. המלחמה הגדולה זה המלחמה עם היצר. זאת מלחמה תמידית, יומיומית, כל רגע ורגע. והוא שאמרו חזל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, הוא מבקש עמיתו. כל מקום שכתוב אדם, הכוונה היא לבינוני. כי התורה יודעת שהעולם לא כולם צדיקים, וגם לא חלילה ההפך, התורה יודעת את זה, לא כולם צדיקים, אם כולם היו צדיקים גמורים, אז כנראה שהעבודה פה הייתה מסתיימת, אז מוכרח שהאנשים, אדם, זה הולך אחר הבינוני, אלא בינונים, כלומר, יצרו של אדם, דהיינו, של הבינוני, מתגבר עליו בכל יום, ומה עליו לעשות? איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, אבל רשע זה אחד שהמחשבה עלתה אליו, הוא יודע שהשם שונא אותה, ולמרות זאת הוא מפתח אותה, כגון שעברה לפניו אישה באקראי, אם הוא אדם בינוני, הוא מיד מסית את עיניו לצד אחר, ובזה הוא התנער ממנה, אם הוא צדיק זה דומה בעיניו כמו קקי חברי, כלשון חזל, מה זה קקי חברי? הוא אומר פה, שקקי חברי זה היה כעין אבזים לבנים, ככה בלשון הגמרא. אבל הרשע מפתח את המחשבה הזאת, ובזה הוא מטמא את המוח שלו. אחר כך הוא מדבר לו טוב וגם עושה לו טוב, בזה הוא נותן לנפש הבאמית לגבור עליו. וכל מי שהיצר הרע מושל בו, הבהמה מושלת בו. נמשל כבהמות נדמו, אמרו חזל בשבת קופנו נעלף עמוד ב', אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לה כבהמה, כמו נבוכת נצר שהבהמות משלו בו, סופר עליו שהוא נזרק ליער וכולי שמה, והבהמות עשו בו מה שנקרא מעשים, וכמו אנשים אחרים, זה אריה דורסו, זה כלב נושכו וכולי, בגלל שהבהמות מושלים בו. מה זאת אומרת? בוא נראה פה למטה. אומר פה ככה. וביאר המהרש"א, נמשל כבהמות נדמו, דלפי פשוטו, הוא כפול, דהיינו נמשל והיינו נדמו, ולכך דרשו נמשל מלשון ממשלה שהחיה מושלת בו, על ידי שנדמה לה לאותה חיה האדם כבהמה, שהכלב נושך את האדם, הוא מסתכל על האדם, הוא כבר לא אדם, כי כל אדם הוא יגיד את זה, כל בן אדם יש לו את הצלם אלוקים, את העירת אלוקים, כן, של בן אנוש, שהחיה יש לה פחד ממנו, אבל מתי היא נושכת אותו? כשאותו צלם מסתלק, ואז נדמה לה כבהמה, נדמה לה שהוא גם כלב, שהוא גם חיה, משום הנשמה שבו שהיא צלם אלוקים. אז הוא אומר פה, ובעניין דעימת האדם על החיות, משום הנשמה שבו שהיא צלם אלוקים, וכיוון שנדמה כבהמה וצלם אלוקים עזל לו, הלך ממנו, והרי הוא כשאר בהמה שהחיה שולטת בו. תראה מה זה. וכתב בספר ישמח משה, כאשר לא ישמור האדם צלמו הנפשית והאנושית, וכל כוחותיו הגופנית אשר ישנם, אשר ישנם בו, הדומים לטבע הבהמות והחיות, ימרדו בנפשו. והצורה משועבדת לכוח החומרי, הדומה לבהמיות. אז כל הנמצאות ישלטו גם כן עליו. בעזרת השם נמשיך מחר.